וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. היום יום חמישי, ב' במרחשוון תשפ"ג, מסכת נדרים, דף ב', המסכת השלישית אשר בסדר נשים, הסדר השלישי משישה סדרי משנה, המסכת ה-16 מתחילת השס במחזור הנוכחי, המחזור ה-י"ד של מפעל הדף היומי מיסודו של המערם שפירה, זכר צדיק וקדוש לברכה, מלובלין. רדיו כל חי זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אתמול הגשנו לבורא כל העולמים לריח ניחוח לנחת רוח שנעשה רצונו את מסכת כתובות על קוף י' ב' דפיה, והיום הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים בסייעת הדשמיה הענקית את המסכת הבאה לנו לטובה, מסכת נדרים, מסכת בת צדי א' דפים, מסכת שכאמור תחילתה היום הזה ב' בחשוון תשפ"ג וסיומה בעזרת השם ובישועתו ביום שלישי פעמיים כי טוב ב' בשבט תשפ"ג, 90 ימים, 90 דפים, לעזרת השם ובישועתו. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני, והביט הנפלאות מתורתך, כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשי בריחו ושכינתי. אנחנו פותחים את מסכתנו הבאה לנו לטובה, המסכת החדשה, מסכת נדרים, עם הקדמה למסכת, ולאחר מכן עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, תלמוד תורתנו בדפינו היומי דף ב' במסכת נדרים. מסכת נדרים השלישית שבסדר נשים עוסקת רובה ככולה בהלכות נדרים שאדם אוסר על עצמו דבר מסוים בלשון נדר. גם בדיני שבועות עוסקת מסכת זו, עליו שנתייחדה מסכת נפרדת לדיני השבועות, ואומנם בהרבה דינים שווים הנדרים והשבועות, ולכן הוזכרו גם במסכת נדרים. מלבד זאת, מסכת שבועות עוסקת בכל סוגי השבועות, ולא רק בשבועות שאדם מוסר ומחייב עצמו בדבר הרשות. וגם כמה עניינים נתבארו כאן ולא נתבארו במסכת שבועות, ויש עניינים שנתבארו שם ולא כאן. ונציין שמסכת שבועות מצויה בסדר נזיקין, הסדר שאחרי הסדר בו אנו עוסקים, סדר נשים. נדרים אלו נקראים נדרי איסור. מלבד נדרי איסור ישנו עוד סוג של נדרים הנקרא נדרי הקדש, והוא מה שאדם נודר להביא קורבן להקריבו על המזבח או להביא חפץ לבית המקדש לבדק הבית. אבל מסכת נדרים עוסקת בנדרי איסור בלבד, ודיני נדרי הקדש נתבארו בסדר קודשים. וכותב הר"ן שגם החרמים שמנויים במשנה הראשונה שפותחת את מסכת נדרים אינם החרמים שהוזכרו בתורה שהם חרמים להקדש, אלא שלשון חרם, כשם שהוא כולל חרמי בדק הבית, כך הוא כולל נדרי איסור. מסכת נדרים נסדרה בסדר נשים, ואף שעניין נדרים נוהג גם באנשים ולא רק בנשים, וכן אין זה מהדינים הנוהגים בין איש לאשתו מכל מקום, שנאה רבי בסדר נשים, משום שעיקר פרשת נדרים נאמרה בהפרת האב את נדרי ביתו והפרת הבעל את נדרי אשתו. כך תוספות במסכת נזיר בדף ב' בדיבור המתחיל מאי. והטעם שסדרה אחר מסכת כתובות, משום שיש במסכת כתובות פרק המדיר העוסק בענייני נדרי נשים ומסכת נדרים נמשכה אחריו. טעם זה מבאר את סדר הקדימה של המסכתות השנויות בסדר הזה, סדר נשים, ומקורו בדברי הגמרא במסכת סוטה בדף ב'. הרמב"א בפירוש המשניות כתב טעם זה בשינוי לשון, שפרשת נדרים כולה והתבוננות שיש בה הוא נדרי נשים, כמו שנאמר, בין איש לאשתו ובין אב לביתו. וכשיהיו הנישואין גמורים ותהיה האישה נכנסת לחופה, יש לבעלה רשות להפר נדריה. ומפני זה סמך נדרים לכתובות, מבואר בדבריו של הרמב"ם, שלאחר שנתברר במסכת כתובות כיצד הם הנישואין והחופה כדינם, מתברר מי היא האישה שבעלה מפר נדריה ולכן שנאה בסדר נשים. המסכת עוסקת בשלושה עניינים מרכזיים: א', דיני הנדר גופו, מתי יוכל, מתי לא, ועל מה אוכל וכיוצא בזה, ב', דיני התרת נדרים, ג', דיני הפרת נדרים. וכך היא סדרה של המסכת. מתחילה ועד הפרק התשיעי נתבארו דיני הנדר. בפרק הראשון נתבארו מהו הלשון שהנדר חל בו ודין הכינויים והידות. הפרק השני עוסק בלשונות שאין הנדר חל בו, כגון מדפיס בדבר האסור. הפרק השלישי עוסק בנדרים שאינם חלים אף שנאמרו כהלכה. הפרק הרביעי והחמישי עוסקים בדיני מודר הנאה ומודר מאכל, במה נאסר ובמה לא נאסר, ובדין שותפים שנדרו הנאה זה מזה. הפרק השישי והשביעי עוסקים בנודר שלא פירש דבריו בבירור מה כולל הנדר ומה אינו כולל. הפרק השמיני עוסק בדינו של הנודר לזמן מסוים, הכלול בזמן הזה. הפרק התשיעי עוסק בדיני התרת נדרים על ידי החכם. ושני הפרקים האחרונים במסכת עוסקים בדיני הפרת נדרים על ידי הבעל או האב. יסודות דיני הנדרים נתבארו בארוחה במסכת הזו. והם חלות הנדר, ב' גדר הנדר והחילוק בינו לשבועה, ג' אופן עשיית הנדר, ד' התפסה, ה' כינויי נדרים, ו' ידות נדרים, ז' מעילה ופדיון בקונמות, ח' נדרים שהתירו חכמים, ת' התרת נדרים, והיסוד העשירי בדיני נדרים, הפרת נדרים. נאמר בתורה ישקי, דור נדר להשם או ישבה שבוע לאסור, יסר על נפשו לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה, ופרשו חכמינו בספרי, לא יחל דברו לא יעשה דבריו חולין, ומפסוק זה למדנו, שיש ביד אדם להכיל איסור על ידי נדר וחייב לקיים את דבריו, ואם לא קיים, עובר בלב זה ולוקה עליו. בדין זה נאמר באחד משני האופנים, באדם שאוסר על עצמו אדם הוא חפץ כלשהו באכילה ובהנאה, ואף שאין חפץ זה שלו, בית באדם שאוסר על אדם אחר ליהנות ממנו מחפציו, אבל אין נדר זה חל באוסר חפצים שאינם שלו על אחר. איסור זה נוסף על מה שכבר נזכר בתורה כמה פעמים, שצריך האדם לקיים שבועה שנשבע ויש ביניהם חילוקים. האוסר הוא הנקרא מדיר והנאסר הוא הנקרא מודר. בגמרא נאמר שנדר זה איסור חפצה, נאסר החפץ. ואילו בשבועות חל איסור על האדם ליהנות מהחפץ. מפרש הרן שבנדר אוסר את הכיכר עליו ואומר, אכילת כיכר זה אסורה עליי, אבל בשבועה אוסר על עצמו לאכול את הכיכר ואומר שבועה שלא אוכל כיכר זה. ועל פי זה כתב הרן שאין שבועה בלשון נדר אם נשבע שהכיכר יאסר עליו, ולא נדר בלשון שבועה אם נדר שלא יאכל את הכיכר הזה. חילוקים נוספים נאמרו בנדר לשבועה. הנודר שלא לקיים מצווה חל הנדר, אבל שבועה אינה חלה לבטל מצווה. מעידך השבועות חלות על דבר שאין בו ממש, אבל נדרים אינם חלים על דבר שאין בו ממש. לכמן בדף י' דלת לומדת הגמרא מפסוק שנדר צריך שידור בדבר הנדור, ומדין זה משמע שכל נדר צריך שיתפיסנו, דהיינו שיומר כיכר זה אסור עליי כמו שאסור עליי חפץ פלוני. אלא שאין הנדר חל אלא אם יתפסו בחפץ שאינו אסור מצד עצמו, אלא נאסר בדיבורו של האדם, כגון בהמת קודשים. ובא למעט שלא יתפיסנו בדבר שאסור מעצמו, כגון נבלות וטריפות, שאסורים בלא דיבור אלא התורה אישה אסרתם. עיקר הנדר, כאמור לעיל, אוסר על עצמו דבר המותר לו, ויש נדר בהתפסה, שאומר הרי כיכר זו אסור עליי כקורבן. אמנם גם אם הוא לא אמר קורבן, אלא כל תיבה שמשמעותה כן חל הנדר, ולכן אף אומר הרי כיכר זה עליי קונם, קונח, קונס, הרי אלו כינויים לקורבן, ונחלקו בגמרא מהם הלשונות הללו. מחלוקת רבי יוחנן ורש לקיש. לדעת רבי יוחנן לשון אומות שכך הם מכנים קורבן, לדעת רש לקיש לשונות שבדו חכמים להיות נודר בו. וכיוון שיש במשמעות מילים אלו שכוונתו לידור אף שלא אמר כן בלשון הקודש, חל הנדר. ודין זה נלמד ממה שכתוב בתורה כי ידור ודורשים בכל לשון שתידור. מה עם ידות נדרים? קבלת נדר על ידי אמירה שאינה שלימה, כגון האומר לחברו מודרני ממך שלא אוכל לך, ואף שלא פירש במפורש שאוסר על עצמו האכילה, מחשיבים את דיבורו כאילו פירש לשון איסור. או אדם שאומר אהה בשעה שהוא רואה נזיר עובר לפניו, מפרשים את דיבורו שכוונתו לומר אהה כמוהו וחלה עליו נזירות. ויד הכוונה כמו יד של כלי שאינו עיקר הכלי, אבל בו אוחזים כשרוצים לטלטל את הכלי. גם כאן חסר בעיקר הנדר, אבל בדיבור זה מושך עמו את כולו. ובגמרא בדף ג' עמוד א' למדו את הדין הזה מפסוק. מעילה ופדיון בקונמות, נחלקו התנאים לכמן בדף למד ה', האם יש מעילה בקונמות, דהיינו כשאדם אסר על עצמו חפץ כקורבן ושגג ועבר על הנדר ונהנה מהחפץ. האם יש בזה דין מעילה כמו בכל קורבן או לא? ארבעה נדרים התירו גם בלא היתר חכם, והכלל שבכולם, היכן שברור שאין דעת הנודר לידור ואין פי וליבו שווין בקבלת האיסור, אלא נדר מאיזה טעם שיהיה לו חל הנדר ומותר לכתחילה לעבור על נדרו ולא לקיימו, אבל אסור לידור לכתחילה נדרים אלו שלא על דעת לקיימם. ואלו הם ארבעת הנדרים המפורטים במשנה שהתירו חכמים, נדרי זירוזין, כשאין בדעת הנודר לידור רק כדי לזרז את חברו שיסכים עמו, כגון מוכר שרוצה למכור חפץ ואמר קונם דמי חפץ זה עליי, אם אמכור לך אותו בפחות מסלע שהוא ארבעה דינרים והקונה נדר הנאה מהחפץ, אם ישלם יותר משקל שהוא שני דינרים, וברור היה לחכמים שאין כוונת המוכר ולא כוונת הקונה, רק לזרז אחד את השני, שיסכים שהמקח יהיה שלושה דינרים, ולכן אין איסור למוכר למכור בפחות מסלע ולא לקונה לשלם יותר משקל. ואין למדים מנדרי זירוזין למקום אחר, ואין לך אלא מה שאמרו חכמים. ב' נדרי הווי, האומר קונם פירות עליי, אם לא ראיתי דבר שלא ייתכן שיראה כך, נדרו בטל אף שלא ראה. ג' נדרי שגגות, הנודר ואומר, קונם פירות עליי אם אכלתי אתמול, ובשעת הנדר לא היה זכור שאכל אתמול ולכן הדר. אף שלאחר זמן התברר שאכל לא חל הנדר, כיוון שאין בדעתו לדור מן הפירות, והיה סבור שלפי דבריו לא חל הנדר. דלת, נדרי אונסין, אומר לחברו, מודר אני מנכסיי, אם לא תבוא לאכול עמי למחר וחלה בנו של המודר, או שיקבו הנער ולא יכול היה לבוא, ברור שאין דעת המדיר לאסור חברו מנכסיו, אלא לזרזו שיבוא לאכול עמו. אבל אם היה יודע שיבוא לו אונס ולא יוכל לבוא, לא היה מדירו, לכן לא חל הנדר. אתרת נדרים. אמרו חכמים במסכת חגיגה בדף י' יותר נדרים פורחים באוויר ואין להם על מה שיסמוכו, ופירש רשי כוונת התנא שאתרת נדרים שאמרו חכמים שהחכם מתיר את הנדר, יש לזה מעט רמז במקרא ואין לו על מה לסמוך, אלא שכן מסור לחכמים בתורה שבעל פה. ואופן האתרה יבוא הנשבע לחכם המובהק או לשלושה הדיוטות ואומר אני נשבעתי על כך וכך וניחמתי, ואילו הייתי יודע שאני מצטער בדבר זה עד כה, או שיערה לי כך וכך לא הייתי נשבע, ואילו הייתה דעתי בית השבועה כמו עתה לא הייתי נשבע, החכם הוא גדול השלושה, אומר לו, וכבר ניחמת, והוא אומר לו הן, וחוזר ואומר לו שרוי לך, או מותר לך, או מחול לך, וכל כיוצא בעניין זה בכל לשון. הפרת נדרים, יכול האב להפר נדרי ביתו כל זמן שעדיין היא ברשותו בבית אביה, כגון שלא בגרה ולא נישאה, וכן הבעל מפר נדרי אשתו משעה שנכנסה לחופה, ואין האישה או הבת צריכים לשמוע את ההפרה, אלא גם אם מפר בינו לבין עצמו והודיעה על כך מותרת, והוא הדין אם מפר בלשון שאינה מוכרת, לא, אבל צריך שיוציא ההפרה בשפתיו, ואין מפר אלא ביום ששמע שנדרה, ולא את כל הנדרים הבעל יכול להפר, אלא דווקא נדרים שיש בהם עינוי נפש לאישה, כגון שלא תאכל בשר או שלא תרחץ, או כאלו שהם בינו לבינה, וטעם הדבר שהבעל מפר נדרי אשתו, שכל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת, ואין די בסברה הזו, אלא זו גם גזירת הכתוב, שהרי הנודר על דעת חברו אין חברו זה יכול להפר נדרו, ודווקא בבעל ואב חידשה התורה את הדין הזה. וחלוקה הפרת הבעל מהתרת החכם, שהתרת החכם מתירה את הנדר מעיקרו, ונחשב כמי שלא היה נדר כזה מעולם, אבל הפרת הבעל מתירתו מכאן ואילך, שהרי אין בהפרת הבעל חרטה או פתח, אלא גזירת הכתוב היא שהבעל מפקיע את הנדר ומבטלו מכאן ולהבא. ולכן האישה שנדרה ועברה לנדר קודם שהפר לבעלה, לוקה, אף שאחר כך יבוא הבעל ויפירנו. חילוק נוסף בין התרה להפרה, חכם אינו מתיר עד שעה שהנדר חל בו, כגון הנודר ואומר בשר זה יאסר עליי כקונם. מראש חודש אייר ועדיין לא בא יום זה, אין החכם מתירו, אבל הבעל ואב מפירים גם נדר זה. וכמו שנתנה התורה כוח לבעל ולאב להפר נדרי אשתו וביתו, כמו כן נתנה להם התורה כוח להקים את נדריהם. והיינו שאם הבעל שמע שנדרה אשתו ואמר לה קיים לך, או שאמר כל לשון שמשמעו הסכמה לנדר, שוב אינו יכול להפר את הנדר הזה אפילו אם חזר בו באותו יום ורוצה להפירו. ואף על פי שאין הבעל מפר אחר שהקים, מכל מקום יכול להישאל על הקמתו אצל חכם ויבטל להקמה, ושוב יכול להפר את הנדר. והוא שנשאל החכם והפר הנדר ביום שומו, שאם לא כן ודאי שאינו מפר. ואנחנו חותמים את ההקדמה למסכת נדרים, אודות המפרשים על המסכת הזו, מסכת נדרים. בשונה משאר המסכתות, שנתקבל פירושו של רשי כפירוש העיקרי והבסיסי במסכת נדרים שנתברר, מעל לכל ספק שהפירוש הנדפס ונתייחס לרשי אינו שלו, נתקבל פירושו של הרן כפירוש עיקרי על המסכת. המפרשים העיקרים במסכת נדרים, הרמב"ן, חידושי הרשב"א, תוספות ר', תוספות ישנים, רבינו אברהם מנהר, פירוש רבינו פרץ, תוספות ראשונים מתלמידי רבינו פרץ, תוספות הראש, ריטב"א, חידושי המאירי, נימוקי יוסף, שיטה מקובצת, מחנה אפרים, רבי עקיבא איגר, חתם סופר, נדרי זריזין לרבי שלמה קלוגר, מרומי שדה של הנציב, ידות נדרים של רבי יוסף שאול נתן זון, קרן אורה, הפלאות נדרים, שלמי נדרים, ידות נדרים, פרשת נדרים, תפארת ציון, החזוניש, רב שמעון שקופ, משנת רבי אהרון, רב אהרון קוטלר, קהילות יעקב של הסטייפלר, שיעורי רבי שמואל, שיעורי רבי דוד ומנחת שלמה. הפירוש המצוי על גיליון הגמרא במסכת נדרים שנתייחס לרשי, נדפס לראשונה בוונציה בשנת ריש פי ב', שם גם באה מסכת נדרים לראשונה אל הדפוס. בשונצינו הקרוי דפוס ראשון של הגמרא לא נתפסה מסכת נדרים, לפי שלא הייתה נלמדת בישיבות. רבים מפקפקים בייחוס פירוש זה לרשי, ומספר דפים מן הפירוש לבטח לא יצאו מקולמוסו. והחידה בספרו שם הגדולים, העריך אפוא לטעון כי כל פירוש המסכת לא יצא מידי רשי, וחזותו מוכיחה עליו שאין לשון פירוש נדרים כפירושו של רשי בשאר המסכתות. ולמרות זאת, רשי חיבר פירוש למסכת נדרים כפי שעולה מספרי רבותינו הראשונים שמצטטים בשם פירושו לכל חלקי מסכת נדרים, וחלקים מאותו פירוש העתיק רבינו בצלאל אשכנזי בהגעותיו למסכת נדרים, וכן בספרו שיטה מקובצת. וכאמור, יש אומרים שפירוש רשי לא נשתמר בידם, לפי שמסכת נדרים לא נלמדה בישיבות באותה תקופה. זוהי הקדמה למסכת נדרים כולה, וכעת אנו ניגשים בסייעתא דשמיא אל הפרק הפותח את מסכת נדרים, פרק ששמו כל כינויי נדרים כנדרים. בתורה ישנם שני סוגי נדרים, א' נדרי הקדש שאפשר להקדיש חפץ לבדק הבית או בהמה להקריבה למזבח, שנאמר בספר ויקרא פרק ז' פסוק ט' ז', ועם נדר או נדבה זבח קורבנו. מצינו מספר פעמים בתורה שנדרי הקדש נאמרו בלשון נדר, ואיש כי יקריב זבח שלמים להשם לפלן נדר או לנדבה. האמור בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק כ"א, וכן כי תידור נדר להשם אלוקיך לא תאחר לשלמו. האמור בספר דברים פרק כ"ג פסוק כ"ב, ועוד. הסוג השני של הנדרים נדרי איסור, שיכול לאסור עליו דברים המותרים לו, כגון שאומר פירות מדינה פלונית אסורים עליי כל 30 יום או לעולם, כאמור בספר במדבר פרק ל' פסוק ג', ואיש כי ידור נדר להשם לאסור איסר על נפשו לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. והר"ן במשנה מציין שני חילוקי דין בין נדרי הקדש לנדרי איסור. א', נדרי הקדש חלים רק על החפצים השייכים לו בלבד, ונדרי איסור יכולים לחול גם על של חברו, אבל אין בכוחם לחול על של חברו כדי לאוסרו על חברו. ב', נדרי הקדש האיסור חל על כולם, ונדרי איסור חלים רק על מי שהנודר עשרו, בין שעשר חפציו על אחרים או חפצי אחרים עליו. מסכת נדרים עוסקת בנדרי איסור. והוסיף הר"ן שאף שבמשנה הפותחת את מסכת נדרים מוזכר אף חרמים, אין הכוונה לחרמי בדק הבית, שהרי חרמי בדק הבית אינם שייכים לסדר הזה, לסדר נשים, אלא רק לסדר קודשים. אלא הכוונה לנדרי איסור, משום שלשון חרם, כשם שהוא כולל חרמי בדק הבית, כך הוא כולל נדרי איסור. כמובן במשנה לקמן בדף מ"ז עמוד ב', הרי נהיה לך חרם, המודר אסור. הרי התלאי חרם, המדיר אסור. ומשום אופנים אלו כתבה המשנה כאן, וחרמים כחרמים. אפשר להכיל נדרי איסור בשלושה אופנים. א', עיקר לשון הנדר שאומר דבר זה אסור עליי, או דבר זה עליי כקורבן, דהיינו כמו שקורבן נאסר מחמת קדושתו, כן יאסר חפץ פלוני עליי. והחילוק בין שתי הלשונות הללו הוא שבאופן הראשון אומר בפירוש לשון איסור על החפץ שאותו הוא בא לאסור, ולא האופן השני הוא נדר על ידי הדפסה. כלומר, שאינו מפרש להדיה, אלא רק משווה את החפץ לדבר אחר שיש בו כבר איסור, דהיינו קורבן שיש בו איסור מחמת קדושתו. ושני האופנים הללו הם עיקר לשון הנדר. כך דעת הר"ן והמאירי ועוד, אבל דעת הרבה ראשונים, התוספות, הריף, הרשב"א, הריטב"א, הראש, נימוקי יוסף, והמפרש על הדף ועוד, שעיקר חלות הנדר הוא כשנודר על ידי הדפסה, וכשאינו נודר על ידי הדפסה, הנדר חל רק מטעם יד, ונחשב כאילו השלים לשונו והדפיס בקורבן. אז אם כן, ניתן להכיל נדרי איסור בשלושה אופנים, כפי שפירטנו את הראשון, עיקר לשון הנדר, בית כינויים, שבמקום לומר דבר זה עליי כקורבן, שהוא הלשון העיקרי, אומר קונם, קונח, קונס, שהוא כינוי לקורבן. והאופן השלישי שאפשר להכיל נדרי איסור, ידות נדרים, שאינו אומר את לשון הנדר בשלימותו, אלא מתחיל מקצת דיבור ואינו גומרו, שבאותו מקצת דיבור, הרי זה כאילו נדר בשלימות הדיבור. ונקרא יד מלשון ידית הכלי, שכשם שתופס ביד הכלי ומטלטל את כולו, כן יד הנודר תופס את כל הנדר במקצת דיבורו. ואף שלא אמר, את סיום לשונו הנדר חל. והנה הגענו בסייעת הדשמי הגדולה אל המשנה הפותחת את מסכת נדרים. המשנה מלמדת שנדר חל לא רק בעיקר לשונו, אלא גם בכינויים וידות. בתחילה מתפרש דין כינויים, ובסוף המשנה דין ידות. ובגמרא לקמן, בדף ג' מבואר סדר המשנה. אומרת המשנה, כל כינויי נדרים כנדרים, כל שיבושי לשון של נדרים הרי הם כנדרים. כעיקר לשון נדרים, והנדר חל בלשון זו. וכגון שבמקום לומר כיכר זה עליי כקורבן, היינו שכיכר זה יהיה אסור עליו כקורבן, אמר כינוי לקורבן, כגון כיכר זה עליי קונם או קונח או קונס, הנדר חל. ולשון כינוי מקורו ממכנה שם לחברו במסכת בבא מציע בדף נ"ח עמוד ב', שלשונות אלו אינם עיקר לשון נדר, שאומר דבר זה יהיה אסור עליי כקורבן, אלא שיבוש לשון, שבמקום קורבן אומר קונם או קונח או קונס. כך אומרים הר"ן, התוספות והראש. ובגמרא לקמן בדף י' מובאת מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש מהם כינויים. רבי יוחנן סובר שהם לשון אומות, וריש לקיש סובר שהם לשונות שכבאום חכמים שיהיו נודרים בהן. והטעם לריש לקיש שתקנו כך מפורש בגמרא שם, כדי שלא יבוא להזכיר שם השם לבטלה, שאם יהיו נודרים בלשון הכתוב קורבן, אפשר שיקשלו בהוצאת שם שמיים לבטלה, כיוון שהנודר בלשון קורבן שייך שידור, כי לשון הכתוב קורבן להשם, ויש לחוש שיקדים את המילה השם למילה קורבן ויחזור בו מלנדור ולא יגמור, ונמצא שיזכיר שם שמיים לבטלה. ובאילו הלשונות ראו חכמים שלעגי שפה בקיאים בהם, ותקנו לידור בלשונות אילו, ולא יבואו להזכיר שם שמיים לבטלה. וכותבים הר"ן והרשב"א שאף לשיטת ריש לקיש הכינויים אינם לשונות שתקנו חכמים, מכל מקום הנודר בהם הוא נדר גמור מדאורייתא. והטעם שהרי כל הלשונות אינן אלא הסכמת אומה ואומה, ואף על פי כן הנדר מועיל בהם, ולא גרע הסכמת חכמים מהסכמת האומות, ולכך לשונות אלו תופסים מן התורה. והר"ן והתוספות מקשים שלריש לקיש מובן מדוע פרטי המשנה הכינויים אלו, לומר שאף בלשון שתקנו חכמים הנדר חל, אבל לשיטת רבי יוחנן שהכינויים הם לשון אומות, די לכתוב הנודר בכל לשון, נדרו נדר, ולחדש אפשר לדור בכל לשון ולא רק בלשון הקודש, וישבו בכמה אופנים. הר"ן תראה שיש חידוש מיוחד בכינויים, שלא רק שאר לשונות שהם לשונות גמורים שמועילים בנדרים, אלא אפילו בלשונות שאינם גמורים כגון אילו קונם קונח, שהרי לשון הקודש הוא אלא שנשתבש ואינו לשון גמור בפני עצמו, הייתה הווה אמינה לומר שהנודר בהם לא יהיה נדרו נדר, כיוון שאינו לשון גמור בפני עצמו. כמה שמלן, שכיוון שהאומות מדברים בלשונות אילו אף על פי שאינם מעיקר לשונם אלא משיבוש שהיה בידם, הרי זה נדר גמור, וכל שכן שאר לשונות נוחרים. התוספות תרצו, בדיבור המתחיל כל, שהחידוש במשנה הוא שבלשונות אילו מועיל הנדר, אפילו אם אינו מבין את לשון הנדר, אבל בשאר לשונות נוחרים, צריך שיבין את הלשון שבו הוא נודר. והרשב"א תראה שהמשנה באה לגלות, בדרך אגב, קצת מן הלשונות שיש במשמעותן לשון נדר, שאם נדר באחד מהם, יהיו נדריו תופסים. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן כינויי חרמים, חלים כחרמים כי עיקר לשון חרמים. ישנם שני סוגי חרמים, חרמי כהנים וחרמי גבוה. בחרמי כהנים נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק כוח, אך כל חרם אשר יחרים איש להשם מכל אשר לא, לא ימחר ולא יגאל. ובחרמי גבוה בבדק הבית נאמר, כל חרם קודש קודשים הוא להשם. ובאו פסוקים אלו ללמד שאומר נכסים אלו חרם לכהנים, הרי אלו חרמי כהנים וניתנים לכהנים כתרומה. ואם אמר הרם חרם לשמיים או חרם לבדק הבית, הרי אלו חרמי בדק הבית. אבל הר"ן פירא שלא מדובר במשנה כאן בחרמים אלו אלא בנדרי איסור, כלומר שמדפיס איסור נדר בחרמים. ועוד אומרת המשנה, וכן כינויי שבועות חלים כשבועות, כגון שבותה שקוקה. והר"ן והתוספות ועוד ראשונים הוכיחו מכאן ששבועה אינה טעונה הזכרת השם. כי אם נאמר ששבועה טעונה הזכרת השם, אם כן מה נפקא מינה, אם אמר לשון שבועה ממש או רק כינוי לשבועה. והרי כיוון שהזכיר את השם חלה שבועתו מחמת הזכרת השם. ואף אם לא פירא שבועה כלל, אלא ודאי ששבועה אינה טעונה הזכרת השם. ולכן ישנה נפקא מינה אם הזכיר לשון שבועה כהלכה או לא. וכן כינויי נזירות חלים כנזירות. והתוספות בדיבור המתחיל ונזירות והריטב"א הקשו מדוע המשנה מביאה שהכינויים דינם כעיקר רק לגבי נדרים נזירות ושבועה. היה למשנה להוסיף אף כל כינויי איסורי כאיסורי והקדשות כהקדשות וירחין כירחין. והם מתרצים בין לשיטת רבי יוחנן בין לשיטת ריש לקיש לכמן בדף י'. לשיטת רבי יוחנן שאותם הכינויים לשון נוחרים הם, יש לומר שלא קיים לדברים הללו לשון נוחרים ורק באותם שהביאה המשנה יש לשון נוחרים. ולריש לקיש הכינויים הם לשון שבדו להם חכמים, יש לומר שלא תקנו חכמים לנדור בלשון הזו אלא לגבי השנויים במשנה. משום שרק בנושאים אלו נאמר בפסוק להשם כמו שנאמר חרם להשם וקורבן להשם. אבל בהם לא נאמר ערך להשם, איסור להשם, הקדש להשם. והשיטה מקובצת תראית שזה בכלל כל כינויי נדרים כנדרים. עכשיו מפרשת המשנה באיזו אופן חל הנדר על ידי דין יד. האומר לחברו מודרני, מודר אני ממך. וכוונת הנודר לומר שאוסר את ההנאה הבאה מחברו עליו. ואין כוונתו לאיסור גברא, דהיינו שאוסר עצמו ליהנות מחברו, שהרי בגמרא לקמן, בדף בית עמוד בית מבואר, שנדר הוא איסור חפצה שאוסר החפץ עליו, או שאמר לו מופרשני ממך, מופרש אני ממך, או שאמר לו מרוחקני ממך, מרוחק אני ממך, והוסיף לומר בכל אחד מלשונות אלו, שאני אוכל לך, או שהוסיף לומר שאני תואם לך, אף על פי שלא פירש לשון איסור או קורבן, חל הנדר והרי הוא אסור לאכול או לטעום משל חברו, שהרי זה כאילו ישלים לומר לשון איסור או קורבן. אבל אם אמר לו מודר אני ממך בלבד, לא נאסר עליו לאכול אצלו, לפי שלשון זו משמע שלא ידבר עמו. וכן מופרש אני ממך משמעו שלא יישא וייתן עמו, ומרוחק אני ממך משמע שלא יישב עמו בארבע אמות. כך הרמב״ם בפירוש המשניות. לעומת זאת שאומר מודרני ממך במה שאני אוכל לך, כוונת דבריו, מה שאני אוכל משלך יהיה עליי כקורבן או יהיה אסור עליי. וכן הוא הפירוש בו אומר שאני תואם לך. אבל מסיים את המשנה ואומרת, אם במקום לומר לחברו מודרני ממך וכדומה, אמר מנודה אני לך, כלומר שאפו לשון ריחוק והבדל כמו מופרשני ומורחקני, אבל לשון זה גרוע יותר, כי לשון זה משמע שהוא נידוי ולא נהדר, מסביר המאירי. אף שאוסיף לומר שאני אוכל לך או שאני תואם לך, סוברים חכמים שבאופן זה הנדר אינו חל מדין יד, שאין במשמעות מנודה לשון נדר אלא לשון נידוי. גם מבואר בגמרא לכמן בדף זין עמוד ב', אבל רבי עקיבא היה חוכך בזה להחמיר, היה מפקפק בזה להחמיר, שאפשר שאף באופן זה יחול הנדר מדין יד והחמיר מספק, שיהיה אסור לו לאכול או לטעום משל חברו. ואם עבר ואכל אינו חייב מלכות, לפי שרבי עקיבא לא החליט לאסור אלא רק נטה לכך. כך הרמב"ם בפירוש המשניות, ותבאר זאת הגמרא לכמן בדף זין עמוד א'. זוהי המשנה הפותחת את מסכת נדרים, וכעת אנו הופכים את הדף לדף ב' עמוד ב' ומתחילים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה כל כינויי נדרים כנדרים. כל שיבוש לשון של הנדרים, הרי הוא כעיקר לשון נדרים. מאירה הגמרא כמה הערות על דברי המשנה. דין כינויים המובא במשנה כאן מובא גם במסכת נזיר. אמנם שם מובא דין זה רק לגבי נזירות ולא לגבי שאר הדברים שהוזכרו במשנה כאן. ושואלת הגמרא, מה ישנה גבי נזיר דלא קטני לו לכולו? ומה ישנה גבי נדרים דקטני לכולו? מדוע במסכת זו מסכת נדרים? אגב שמביאה המשנה את הדין שמועילים כינויים בנדרים, היא מביאה דין זה גם לגבי חרמים, שבועות ונזירות. ואילו במסכת נזיר המשנה שפותחת את המסכת מביאה דין זה רק לגבי נזירות, ואינה מוסיפה שמועילים כינויים גם לגבי נדרים, חרמים ושבועות. ומסביר השיטה מקובצת את לשון הקושייה של הגמרא, שיש מקומות שהגמרא שואלת מה ישנה כפי שמקשה הגמרא כאן, ויש מקומות שהגמרא אינה שואלת כך, לפי שדרך הגמרא להקשות כך במקום שיש לי תן טעם בדבר, אבל במקום שהגמרא אינה יודעת טעם בדבר אינה מקשה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, ומהי, מדוע במסכת שבועות המשנה אינה נוקטת את דברי המשנה כאן כל כינויי שבועות כשבועות, כפי שהמשנה נוקטת כאן במסכת נדרים וכפי שנוקטת במסכת נזיר? תרצים התוספות, כיוון שלא שייך דין יד בשבוע, ולכן לא חששה המשנה להזכיר גם את דין כינויים. משיבה הגמרא לקושייה, מה ישנה גבי נזיר שלא נאמר את כל דיני הכינויים כמו שנאמר במסכתנו? משיבה הגמרא, משום דנדר ושבוע כתיבי גבי הדדי, הועיל ונדר ושבוע כתובים בתורה יחד בפסוק אחד, כמו שנאמר בספר במדבר פרק למד פסוק ג', כי ידור נדר להשם או ישבע שבוע. תני טרטין, כתבה המשנה את שניהם לגבי דין זה שמועיל בהם כינויים, וכיוון דתני טרטין, כיוון שכבר הוסיפה המשנה לכתוב גם שבועות, תני לכולו, מוסיפה המשנה לכתוב את כולם, גם את החרמים והנזירות. שואלת הגמרא על הסדר במשנה לפי התשובה האחרונה. שואלת הגמרא, וליתני כינויי שבועות בתר נדרים, שהמשנה תכתוב שבועות אחר נדרים, כל כינויי נדרים כנדרים ושבועות כשבועות. מדוע המשנה כתבה בסדר הבא, נדרים, חרמים, שבועות ונזירות? הרי הסיבה שהמשנה כתבה חרמים זה רק משום שהמשנה כתבה שבועות, ששבועות סמוך לנדרים בפסוק. אם כן היה למשנה לכתוב אחר נדרים שבועות ורק אחר כך חרמים. משיבה הגמרא, איידי דתנא נדרים דמיצר חפצה עלי, תנא נמי חרמים דמיצר חפצה עלי. המשנה סמכה חרמים לנדרים ולא שבועות לנדרים, הועיל וחרמים דומים באופן החלתם לנדרים, שבשניהם האדם אוסר את החפץ עליו, כלומר שאוסר את הכיכר עליו, ואומר אכילת כיכר זה עליי, איסור חפצה. להפוק שבוע דקעשר נפשי מין חפצה, להוציא שבוע שאוסר את עצמו, איסור גב רמי החפץ, שאומר שבוע שלא אוכל כיכר זה. ובספר נדרי זריזין, רב שלמה קלוגר, בייר מדוע דווקא לעניין דין כינויים מביאים שיש בחרמים אותו דין כמו בנדרים, שנדרים וחרמים דומים בזה שהחפץ נאסר על האדם, ובשאר דיני נדרים לא מביאים שהוא הדין בחרמים. והטעם, כי היה צד לומר שרק כלפי איסור שאדם מחיל על עצמו כמו שבוע, מועיל לאסור בכל לשון, כיוון שאדם שולט על עצמו יותר מעל אחרים ויכול לחייב נפשו יותר מאשר על אחרים. ולכן כיוון שנוח לו לאסור עצמו באותו לשון ומחשיב את הלשון החביב עליו כעיקר הלשון, האיסור חל, אבל להטיל איסור על החפץ שהחפץ יאסר בזה, יש לומר שלא מועיל, רק אם נודר בלשון הקודש או בעיקר לשון נדר וחרם, שרק אז גילתה התורה שיש בידו לעשות את החפץ המותר לאסור. אבל להחיל איסור בשאר לשון ובפרט במה שאינו עיקר הלשון אלא רק כינויים, אין לו כוח לאסור החפץ. לכך נתחדש שגם בזה כל כינויי נדרים כנדרים. וזה כוונת הגמרא באומרה, אי דידתן הנדרים דמיצר חפצה עלי. ויש חידוש רב במה שמועיל כינויים. לכן כתב גם חרמים, שגם בזה יש את אותו החידוש. ויש בזה חידוש גדול יותר משבועות שהוא אוסר רק את עצמו. והחילוק בין לשון החלת נדר ללשון החלת שבוע נובע מתוך חילוק מהותי ביניהם. שהנדרים חלים על החפצה והשבועות חלות על הגברה. המקור שנדרים וחרמים הם איסורי חפצה, בירוע הראשונים שכן בנדרים נאמר בתורה כי ידור נדר שמחיל את הנדר על ידי שמדפיס בדבר הנדור, והיינו הדפסה בחפץ, כך מסביר התוספות הראש. ואף על פי שלגבי נדר נאמר איש כי ידור נדר להשם, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה, ומשמע שהאיסור נאמר על הגברה, אבל מכל מקום נאמר כי ידור נדר, שמשמעו איסור חפצה. וכן לגבי חרמים מבואר בגמרא, שהם איסור חפצה כנדרים, שהרי אומר נכסים אלו עלי חרם, ונמצא שהחרם חל על הנכסים. ומתוך זה שהנדרים עם איסור חפצה והשבועות עם איסור גברה, יוצאים כמה הבדלים ביניהם. א', מה שדנים הראשונים, הרן והתוספות על פי הגמרא כאן, לגבי נדר בלשון שבועה ושבועה בלשון נדר, שכיוון שגדרם שונה, אז אין נדר חל בלשון שבועה ואין שבועה חלה בלשון נדר. אם לא שחל מטעם יד לנדרים לדעת הרמב"ן. ב', שהנדרים חלים על דבר מצווה כעל דבר רשות, מה שאין כן שבועות. שאם אמר קונם סוכה שאני עושה, לולף שאני נוטל, תפילין שאני מניח בנדרים הנדר חל, ואסור לו לשבת בסוכה וכיוצא בזה, הוא בשבועות מותר. וטעם החילוק הזה, לפי שהנודר אוסר את הדבר הנדור עליו, והנשבע אוסר את עצמו על הדבר, נמצא שהנשבע לבטל את המצווה, אוסר את עצמו. והרי הוא כבר מושבע ועומד מהר סיני, ואין שבוע חלה על שבועה. ואילו האוסר דבר בנדר, הדבר הוא שנאסר, ואותו הדבר אינו מושבע מהר סיני. וכיוון שהחפץ נאסר עליו, אין מאכילין לאדם דבר האסור לו. חילוק נוסף, בנדר שהוא איסור חפצה לשבועה, שזה איסור גברה, השבועה חלה בין על דבר שיש בו ממש ובין על דבר שאין בו ממש. מה שאין כנדר אינו חל, אלא על דבר שאין בו ממש. כגון אם היה אומר, דיבורי עליך קונם, אינו אסור מלדבר עמו, כיוון שהדיבור אין בו ממש, וכן כשאסר איתי לוחו ושאינתו וכיוצא בזה. והטעם, כמו שהסברנו, כנ"ל, לפי שאיסורי נדרים חלים על החפצה, וכיוון שנדר בדברים שאין בהם ממש, אין לנדר על מה לחול, כיוון שלא אסר שום חפץ בנדרו, לכן הנדר לא חל, אלא אם כן אסר פיו לדיבורו ורגליו להילוכו וכיוצא בזה. אבל בשבועות, כיוון שהאיסור חל על הגברא, אם כן הרי האדם יש בו ממש והאיסור חל עליו, ולכן אין הבדל בחפץ שאותו הוא אוסר עליו, האם יש בו ממש או לא. מקשה הגמרא עוד על סדר המשנה, תנא פתח בכינויים, כל כינויי נדרים, וכשבא לפרש את דבריו, מפרש תחילה כיצד חל הנדר מדין ידות. האומר לחברו, מודר אני ממך. ורק אחר כך, במשנה לקמן בדף י' עמוד א', מפרש התנא כיצד חל הנדר מדין כינויים. האומר לחברו, קונם, קונח, קונס, הרי אלו כינויים לקורבן. חרק, חרך, חרף, הרי אלו כינויים לחרם. ומדוע לא פירש תחילה כיצד חל הנדר מדין כינויים? ותו, ועוד מקשה הגמרא, ידות אינשי. את הידות שכח התנא ולא הזכיר כלל. את הדין שהנדר חל על ידי הידות. וכיצד מקדים התנא לפרש כיצד חל נדר מדין ידות לפני שפירש כלל שיש דין כזה? אומר הראש, בדרך כלל הגמרא מקשה קושייה כזו בלשון מן דחר שמיו. מי דיבר על ידות שהתנא מתחיל לפרט כיצד חל הנדר על ידי ידות? למה לא שאלה הגמרא בלשון הזו מן דחר שמי? אומר הראש, שלשון נדרים משונה. תרץ את הגמרא את הקושייה השנייה, איירי בהון, באמת התנא הזכיר שהנדר חל על ידי דין ידות, וחסור מחסרה באחי קטן, יש ללמוד את המשנה כאילו היא חסרה ולהוסיף עליה כך. כל כינויי נדרים כנדרים וידות נדרים כנדרים. ובביאור המושג חסור מחסרה, כותב הרבינו בחיי בספר שמות פרק למד פסוק זך, וזה לשונו. כי לרוב חוכמת רבינו הקדוש וחוכמת בני דורו היה פירוש התורה אצלם מבורר ופשוט מתוך המשנה. ואצל דורות רבינה ורבשי היה עמוק וסתום מאוד. ומזה אמרו בתלמוד על המשנה חסור מחסרה והכי קטני, שאין הכוונה להיות המשנה חסרה כלל חלילה. אבל הכוונה היא שהיא חסרה אצלנו מפני חסרון שכלנו. לפי שאין לנו מגיעים לעומק חוכמת דור של חכמי המשנה, ולפיכך עשו רבינה ורבשי פירוש על המשנה והוא התלמוד. וביירו ספקות המשנה והעריכו לשונה, מלשון המשנה העמוק והסתום, עד כאן לשונו. ובכללי הגמרא לבית יוסף בספר הליכות עולם, כתב ויש לתמוע למה היה חיסרון במשנה שהוא צריך לומר בקצת מקומות חסור מחסרה והכי קטני, ולמה לא שנה כתקנה. ונראה לי שאתה מפני שכשהיו שונים על פה גרמה השכחה במקצת מקומות ושכחו קצת תיבות, ולא רצה רבי לכתוב אלא כלשון שהייתה שגורה בפי רוב התלמידים. על דרך משנה ראשונה לא זזה ממקומה, ושמח על המעיין שיבין החיסרון ויגיע. ממשיכה הגמרא ואומרת, ועדיין קשה הקושייה הראשונה לפרוש כינויים ברישה, שיפרש את הכינויים בראש ואחר כך תפרש המשנה ידות, וכמו בתחילה שהמשנה הביאה קודם את דין כינויים ואחר כך את דין ידות, והר"ן מפרש המקשה הבין שאין לומר חיסור ומחסרה בתחילת המשנה וכאילו כתוב ידות בתחילה, שאין אדם מחסר בתחילת דבריו. מתרץ את הגמרא, הוא סליק מיני, הוא מפרש ברישה, דרך המשנה לפרש למפרע, דהיינו תחילה מפרשת את מה שמובא בסיפה, ואחר כך את מה שמובא ברישה, כמו שמצינו בכמה משניות, דתנן. במשנה במסכת שבת בדף חף עמוד ב', מברר את המשנה במה מדליקים, באיזה פתילות ושמנים מדליקים נרות שבת כדי שידלקו הנרות יפה, ובמה אין מדליקים, משום שאינם דולקים יפה, וחששו חכמים שמה לא ידלק יפה ויבוא לעטות בשוגג את הנר כדי שידלק טוב יותר. בתחילה מפרשת המשנה את הסיפה, דהיינו במה אין מדליקין, וכן מצינו במשנה שם בדף ממ"ז עמוד ב', שמברר את המשנה במסכת שבת, במה תומנין בערב שבת תפשיל שסילקום על גבי הקירה ורוצה לשמור את חומו לשבת, ובמה אין תומנין. יש דברים שאם תומנים בהם את התפשיל, הוא מתחמם מהם ומוסיף להתבשל כעין האש, כגון הגפת והזבל והמלח והסיד ועוד, ודברים אלו נקראים דבר המוסיף הבל. ויש דברים שאם תומנים בהם את התפשיל, הוא נשאר בחמימותו, אבל אינו מוסיף להתבשל מהם, אלא אמונים ממנו מלהצטנן, כגון הזגין המוכין וכסות ועוד. ודברים אלו נקראים דבר שאינו מוסיף הבל, ומעיקר הדין מותר להתמיד בדבר שמוסיף הבל בערב שבת, מי בעוד יום וישאר התפשיל תמון בשבת. שרי משעין על גבי האש בשבת, אבל אסרו חכמים להתמין בדבר המוסיף הבל, מי בעוד יום גזירה שמה תרתיחה כדירה בשבת, ויצטרך לגלותה עד שתנוח הרתיחה ויחזור ויחסה בשבת, ונמצא תומן בדבר המוסיף הבל בשבת שהוא אסור. כך מפרש הרמב"ם בהלכות שבת פרק ד', הלכות א' וב'. והמשנה הזו במסכת שבת מפרשת איזה דברים מוסיפים אבל ואסור להתמין בהם מבעוד יום, ואיזה דברים אינם מוסיפים אבל ומותר להתמין בהם מבעוד יום. ואחרי ששואלת המשנה במה תומנים ובמה אין תומנים, מפרשת המשנה את הסיפה, דהיינו במה אין תומנים. ועוד מצינו במשנה במסכת שבת בדף נ"ז עמוד א' שמבררת במה אישה יוצאה ובמה אינה יוצאה, באילו תכשיטים מותר לאישה לצאת לרשות הרבים בשבת ובאילו תכשיטים אסור לה לצאת. מחשש שמא תסיר אותה מעליה ותעבירם ברשות הרבים ארבע אמות. מותר לצאת לרשות הרבים מתכשיט כיוון שהוא דרך המלבוש, אבל באילו יש חשש שתסירה מעליה כמבואר במסכת שבת שם. ומתחילה המשנה ומפרשת את הסיפה של המשנה, במה אינה יוצאה, לא תיצא אישה. אז אם כן מובן גם אצלנו מדוע המשנה מפרשת תחילה את הסיפה, דהיינו את דין ידות. לפי זה מקשים התוספות שמלווים את דפי המסכת שלנו, מסכת נדרים, באותיות קטנות יותר סביב הפירוש של הרן. אם כן מקשים התוספות על המשנה לקמן בדף י' עמוד א' שמפרשת כיצד חל הנדר מדין כינויים. הרי היה למשנה להתחיל מנזירות שנכתבה במשנה כאן בסיפה. תרצים התוספות משום שהמשנה לקמן בדף ת' עמוד א' מסיימת בקורבן. לכן המשנה שבאה מיד אחר כך מתחילה לפרש דין כינויים בקורבן. מקשה הגמרא עכשיו ממשניות אחרות שמפרשות תחילה את הרישה. שואלת הגמרא וחולייך דפתח לא מפרש ברישה, וכי אין משנה שמפרשת תחילה את הרישה והתנן. שנינו משנה במסכת בבא בתרא בדף ק"ח עמוד א', יש נוחלין ומנחילין. יש שיורשים את קרוביהם שמתו וכן מורישים להם את ממונם אם הם ימותו תחילה, דהיינו ששניהם נוחלין זה את זה. כגון אב את הבן, שאב יורש את הבן כשמת הבן בלא בנים, ואב מוריש לבן כשמת האב. ויש נוחלין ולא מנחילין, כגון האיש את אמו, שהבן יורש את אמו כשמת האם, אבל אינו מוריש לאמו כשמת הבן. וכן יש שמנחילין ולא נוחלין, ויש שלא נוחלין ולא מנחילין. ותחילה מפרשת המשנה את הרישה, ואילו נוחלין ומנחילין. אז רואים שכאשר גומר את המשנה, את הכותרות למשנה, היא מתחילה לפרש אותם מן הרישה, מהכותרת הראשונה. וכן מצינו במסכת יבמות בדף דף. יש נשים שמותרות לבעליהן ואסורות להיבה מהן. המשנה שם מפרשת כגון כהן אדיוט שנשא את האלמנה ויש לו אח כהן גדול ומת בעלה ונפלה לפני הכהן הגדול לייבום, שלבעלה היא הייתה מותרת וליבם שלה שהוא כהן גדול היא אסורה כי היא אלמנה. ויש שמותרות להיבה מהן ואסורות לבעליהן. והמשנה שם מפרשת כגון כהן גדול שקידש את האלמנה ויש לו אח כהן אדיוט ומת בעלה ונפלה לפניו לייבום, שלבעלה היא הייתה אסורה וליבם היא מותרת. ויש שמותרות לאילו ולאילו ויש שאסורות לאילו ולאילו. בתחילה מפרשת המשנה את הרישה, ואילו מותרות לבעליהן ואסורות להיבה מהן. וכן מצינו במשנה במסכת מנחות בדף נ"ט עמוד א', יש מנחות שטעונות שמן ולבונה, ויש מנחות שטעונות שמן ולא לבונה, ויש שטעונות לבונה ולא שמן, ויש שאינן טעונות לא לבונה ולא שמן. ואחרי הכללים הללו מתחילה המשנה לפרש את הרישה, את הכלל הראשון, ואילו טעונות שמן ולבונה. ועוד מצינו שם במשנה במסכת מנחות בדף ס' עמוד א', יש מנחות שטעונות הגשה שיגיש הכהן את המנחה בקרן דרומית מערבית. כאמור בספר ויקרא פרק ו' פסוק ז', זו תורת המנחה, קרב אותה בני אהרון לפני השם. והגמרא במסכת צבחים דורשת, דהיינו קרן דרומית מערבית, ואין טעונות תנופה. ויש מנחות שטעונות תנופה, כהן מניח ידו תחת יד הבעלים ומניף, ולא הגשה. ויש שטעונות גם הגשה וגם תנופה, ויש אינן טעונות לא תנופה ולא הגשה. ותחילה מפרשת המשנה את הרישה, ואילו טעונות הגשה ואינן טעונות תנופה. וכן מצינו במשנה במסכת בכורות בדף מ"ו עמוד א', יש בכור שהוא בכור לגבי נחלה ליטול פי שניים בירושת אביו, והיינו בכור לכהן לעניין פדיון הבן שיהיה אביו חייב לבדותו מן הכהן, כגון הבא אחר הנפלים, וכן מי שלא היו לו בנים ונשא אישה שכבר ילדה. ויש בכור לכהן ואינו בכור לנחלה, כגון מי שהיו לו בנים ונשא אישה שלא היו לו בנים. ויש בכור לנחלה ולכהן, ויש אינו בכור לא לנחלה ולא לכהן. וגם בזה תחילה מפרשת המשנה את הרישה, ואיזו בחור לנחלה ואין בחור לכהן. אז הנה לנו משניות שכתבו בתחילה את הכללים, ולאחר מכן התחילו לפרש כל כלל וכלל, והתחילו לפרש את הכלל הראשון, את הרישה. תרץ את הגמרא ומחלקת בין המשניות. באמת, בכל מקום המשנה מתחילה לפרש את מה שמובא בסיפה כפי סדר המשנה כאן. והלין, המשניות האלו שהתנא התחיל לפרש קודם את הרישה, זה מטעם אחר. והיינו משום דאף שולי מפרש, ההוא דפתח ברישה, הועיל ודיניהם מרובים, שבכל הדוגמאות שהביאה עכשיו הגמרא, המשניות הללו, יש בהם ארבעה חילוקי דינים, כגון יש נוחלין ומנחילין, ויש נוחלין ולא מנחילין, מנחילין ולא נוחלין, לא נוחלין ולא מנחילין. לכן המשנה פירשה תחילה את הרישה, כי אם הייתה מפרשת תחילה את הסיפה, היו עלולים לטעות ולשכוח את תחילת המשנה, מחמת רוב הדינים. והמפרש בפירוש הראשון מוסיף פירוש נוסף, שאותה משניות המפרשות תחילה את הרישה, זה משום שבאופן של הרישה יש יותר דינים מאשר באופן של הסיפה. אבל כאן לגבי נדרים וכן בבמה מדליקין, שאין דיני מרובים, התחיל לפרש מהסיפה. דוחה הגמרא את התירוץ ומקשה, וכי בכל מקום שהדינים אינם מרובים, המשנה מתחילה לפרש מהסיפה, והרי מצינו במשנה במסכת שבת בדף נ"א עמוד ב', במה בהמה יוצא ובמה אינה יוצא, דלא אפשה שאין הדינים מרובים, שהרי אין במשנה הזו אלא שני חילוקי דינים וקטני. והמשנה מתחילה לפרש את הרישה, במה בהמה יוצא, יוצא גמל. קודם מפרט את המשנה, עם איזה חפצים מותר לבעלי חיים לצאת. מכוח הקושייה הזו חוזרת הגמרא מהתירוץ הקודם, ולומדת שאין סדר קבוע במשנה. אלא אומרת הגמרא, לאו דווקא, התנא אינו מקפיד בכך, זימנין מפרש ההוא דפתח ברישה, פעמים התנא מפרש תחילה את הרישה, וזימנין ההוא דסליק מפרש ברישה. ופעמים שמפרש תחילה את הסיפה, ואין זו קושייה מדוע המשנה מפרשת תחילה את הסיפה, ולא מפרשת תחילה את הרישה. והר"ן מוסיף שהואיל ואין התנא מקפיד בסדר המשנה, לכן אדרבה, הקפידה המשנה לשנות, ופעמים שהתחילה לפרש את הרישה, ופעמים שהתחילה לפרש את הסיפה, וכל תנא יכול לכתוב כרצונו, ואין זה בכלל מה שנאמר בספר איוב פרק ט"ז פסוק ה', ותבחר לשון ערומים, כלומר הערומים שהם החכמים, בוחרי לשון הם. והיא בית אמא מביאה גמרא ביור אחר שלפיו יש טעם מיוחד בסדר המשנה. אם תרצה אמור ידות איידי דאטיאן מדרשה, מפרש לאון ברישה. הואיל והדין שהנדרים חלים מדין ידות נלמד מדרשה, יש בזה יותר חידוש. על כן התחיל התנא לפרש דין ידות לפני דין כינויים שאין בהם חידוש כל כך. ואין כוונת הגמרא לחזור בה ממה שהוכיחה שאין סדר קבוע במשנה, אלא בא לומר שאף שבכל מקום אין הקפדה בסדר המשנה, מכל מקום במשנתנו יש טעם מיוחד מדוע המשנה מתחילה לפרש ידות. הועיל ודין ידות נלמד מדרשה, כך מסבירים הר"ן והראש. מקשה הגמרא, ומאחר ובידות יש יותר חידוש, לפתח הדין ברישה, שתפתח המשנה בדין ידות כמו שהיא מפרשת בתחילה את דין ידות. תרץ את הגמרא, מפתח פתח בכינויים דאורייתא ברישה, תחילה פותח התנא בכינויים שמועילים מן התורה, כי דרך התנא לפתוח בדברים הידועים והפשוטים, ואדר מפרש ידות דאטיאן ליה מדרשה. וכשהוא מפרש הוא פותח בידות שנלמדים מדרשה, כי כשמפרש הוא פותח בדברים המחודשים יותר. ואין הכוונה שרק כינויים מועילים מן התורה, ואילו ידות אינם מועילים מן התורה, שהרי ידות נלמדים מדרשה, כפי שהגמרא לכמן תבהר, אלא כוונת הגמרא שמה שכינויים מועילים זה דבר פשוט ולא צריך לדרשה מיוחדת. אבל ידות, אילולי דרשה, לא היינו יודעים שמועיל דין ידות. כך סובר הר"ן, והמפרש כתב שידות מועילים מדרבנן. בגמרא לכמן בדף י' עמוד א' מובאת מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש בדין כינויים. רבי יוחנן סובר שכינויים לשון ומותן, וריש לקיש סובר שכינויים הם לשונות שקבעו חכמים שיהיו נודרים בלשונות אלו. והטעם לריש לקיש שתקנו חכמים שיהיו נודרים בלשונות הללו דווקא, מפורש בגמרא שם כדי שלא יבואו להזכיר שם שמיים לבטלה, שאם יהיו נודרים בלשון הכתוב קורבן, אפשר שיקשלו בהוצאת שם שמיים לבטלה, שהרי נאמר במקרא סמוך להם קורבן להשם, ויש לחוש שיקדים את המילה השם למילה קורבן ויאמר להשם, ולפני שיאמר קורבן יחזור בו מלנדור ונמצא מוציא שם שמיים לבטלה. אבל כאשר יהיו נודרים על ידי הכינויים, לא ייקשלו להזכיר להשם לבטלה, שלא יהיו מזכירים את השם כלל. מקשה הגמרא עכשיו על התירוץ האחרון שפותח התנא בדברים הפשוטים והידועים, ואחר כך הוא מפרש את הדברים המחודשים. הניחה התירוץ הזה שתחילה פתח התנא בכינויים הפשוטים, מובן למאן דאמר לפי דעת רבי יוחנן שסובר שכינויים לשון נוכרים הם, שלדבריו נכון לומר שדין כינויים הוא פשוט יותר, אלא למאן דאמר לדעת ריש לקיש הכינויים הללו הם לשון שבדו להם חכמים, שחידשום חכמים מליבם להיות נודר בו. מהי קלה מימר, כיצד נסביר מדוע פתח התנא בכינויים ולא בידות? הרי לריש לקיש דין ידות שנלמד מדרשה הוא יותר פשוט וידוע מאשר דין כינויים שנתחדש רק אחרי שחכמים קבעו את הלשונות הללו. ומפשטות קושיית הגמרא משמע שרק לדעת רבי יוחנן שכינויים לשון נוכרים הם מועילים מן התורה, ולדעת ריש לקיש הכינויים הם לשונות שתקנו חכמים אינם מועילים מן התורה. אבל מבארים התוספות והר"ן שבאמת ריש לקיש מודה שכינויים מועילים מדאורייתא, והטעם ביאר הר"ן לעיל שהרי כל הלשונות אינן אלא הסכמת אומה ואומה, ולא גרע הסכמת חכמים מהסכמתם, ולכך לשונות אלו תופסים מן התורה. וכוונת הגמרא לומר רק שלפי ריש לקיש, אף על פי שכינויים מועילים מדאורייתא, מכל מקום אינם פשוטים יותר מידות כדי שהתנא יפתח בהם, אלא אדרבה, ידות פשוטים יותר מכינויים, כי ידות נלמדים מדרשה וכינויים נתחדשו על ידי חכמים. תרץ את הגמרא את סדר המשנה גם לריש לקיש, מתרץ את הגמרא מקטן ידות, וכי במשנה מוזכר כלל שידות מועילים ולאו חסוריקה מחסרת לה, וכי לא קבעת שיש לראות את המשנה כחסירה וכאילו הוזכר בדין ידות? אקדימנא מיותני ידות, כמו כן יש לשנות את סדר המשנה כאילו פתח התנא בדין ידות, וכך נאמר במשנה, כל ידות נדרים כנדרים, וכל כינויי נדרים כנדרים, ואילו הן ידות האומר לחברו וכולי, ואילו הם כינויים קונם קונח קונס וכולי, כאמור במשנה לכמל בדף י' עמוד א'. ועתה, כדי ליישב בדוחק את סדר המשנה לריש לקיש שסובר שהכינויים הם לשון שתקנום חכמים, חוזרת בה הגמרא ממה שנקטה עד עכשיו בפשיטות שאין לומר חסור ומחסרה בתחילת המשנה. אם כן, גם לדעת ריש לקיש הכינויים הם לשון שכבאום חכמים, יש לומר שיש סיבה מיוחדת בסדר המשנה, והיא שגם כשהיא מביאה את עיקר הדין שמועיל כינויים וידות, וגם כשהיא מפרשת, פותחת תחילה בדין ידות שהם הפשוטים ולא בכינויים שחידשום חכמים. והר"ן מסכם ואומר שנמצא בגמרא שתי אפשרויות ליישב את קושיית הגמרא בתחילה, בדף ב' עמוד ב', מדוע המשנה אינה מפרשת תחילה את דין כינויים, כפי שפתחה המשנה. תירוץ אחד, אין הקפדה במשנה מה להתחיל לפרש כמו שהגמרא מוכיחה מכמה משניות. תירוץ שני, אמנם בכל מקום המשנה אינה מקפידה על הסדר במשנה, אבל כאן יש טעם מיוחד בסדר המשנה. לרב יוחנן המשנה פותחת בדיני כינויים הפשוטים, ובפירוש הכללים פותחת תחילה בידות, הועיל ודין ידות נלמד מדרשה, ודרך המשנה לפתוח בדברים הפשוטים ולפרש את המחודשים. ולריש לקיש, גם בתחילת המשנה וגם בפירוש הדברים, פותחת המשנה בידות, הועיל והם יותר פשוטים מכינויים שחידשום חכמים. אחר שנתבהר שמקור דין ידות, שחל הנדר גם באמירת מקצתו, ומדרשה, מבררת הגמרא מאיכן דרשו את הדין הזה. שואלת הגמרא וידות איך הכתיב, איכן הוא הפסוק שממנו דרשו חכמים שהנדר חל גם בלשון יד, ואין כוונת הגמרא איכן הם כתובים בתורה במפורש, אלא איכן דורשים את דין ידות שמועילים לנדר, כפי שנתבהר לאל שידות נלמדות מדרשה, והראש מקשה, מדוע הוא צריכה התורה לחדש דין ידות בנדרים, גם לולי דין ידות יחול הנדר מחמת שגמר בליבו לנדור, והוא מתרץ שאילולי דין ידות שבזה אנו מחשבים את דבריו כאילו הוציא את הנדר בשפתיו, לא היה נדרות תופס, שנדר אינו תופס במחשבת הלב בלבד, כמו שנאמר במסכת שבועות בדף חבב עמוד ב', אמר שמואל גמר בליבו צריך להוציא בשפתיו. אז אם כן שואלת הגמרא וידות איך הכתיב, משיבה הגמרא נאמר בפסוק איש כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם. ספר במדבר פרק ו' פסוק ב', ותניא, ושנינו בברייתא בטעם כפל הלשון נזיר להזיר כדי ללמד, לעשות את דינם של כינויי נזירות כעיקר לשון נזירות, שאף אם אמר כינוי בלבד, דהיינו נזיק נזיך פזיך, הרי כאילו קיבל עליו נזירות במפורש, ודיני כינויים מבוארים במשנה לקמן בדף י' עמוד א', ועוד בא הפסוק נזיר להזיר ללמד, לעשות את דינם של ידות נזירות כעיקר לשון נזירות, שגם המקבל על עצמו נזירות בלשון יד חל הנזירותו. ודיני ידות מבוארים בגמרא להלן בדף ד' עמוד ב' והלאה. המשיכה הברייתא ושואלת, אין לי לימוד שמועיל לשון ידות אלא בנזירות, שנאמר בה נזיר להזיר, אבל בנדרים מניין שמועיל בהם לשון ידות? תלמוד לומר מתרץ את הגמרא, נאמר איש כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם, כך ששמחה התורה את שני העניינים הללו, נדרים ונזירות, זה לזה, הרי שמקיש שמשווה הכתוב נזירות לנדרים ונדרים לנזירות, ללמדנו שפרטי ההלכות שנאמרו בנדרים יהיו גם בנזירות, וכן להפך, פרטים שנאמרו בנזירות יהיו גם בנדרים. ואף על פי שלנדור נדר שנזכר בפסוק הזה מדבר על נדר של נזירות מכל מקום, לא היה צריך הפסוק לומר, אלא איש כי יפלי להיות נזיר. ומזה שנוספו כאן המילים לנדור נדר, משמע שבה כתוב להקיש את נדרים דעלמה לנזירות. ומבאר את הגמרא מנזירות אנו למדים לנדרים. מה נזירות מצינו שעשה בו הכתוב ידות נזירות כנזירות שאפשר לקבל נזירות אף בלשון ידות? כמו כן אף נדרים עשה בהם הכתוב ידות נדרים כנדרים שאפשר לנדור בלשון ידות. ומנדרים אנו למדים לנזירות. ומה נדרים אם חילל הנודר את דיבורו כגון שאסר על עצמו כיכר ואכלו? עובר הוא באיסור בל יחל, שנאמר בספר במדבר פרק למד פסוק ג', איש כי דור נדר וגומר לא יחל דברו, וכן אם נדר להביא קורבן והתאחר בהבאתו שלושה רגלים עובר באיסור בל תאחר, שנאמר בספר דברים פרק כ"ג פסוק כ"ב, כי תדור נדר להשם אלוקיך לא תאחר לשלמו. כמו כן אף בנזירות עובר הנזיר באיסור בל יחל אם לא קיים את נזירותו, ובאיסור בל תאחר אם מאיחר מי לקיים את הנזירות. והגמרא לקמן בדף ג' עמוד ב' מבררת באילו אופנים עוברים בנזירות על האיסורים הללו. ועוד אנו למדים דינים נוספים שנאמרו בנדרים שיהיו גם בנזירות. כשהתורה מקישה, משווה דבר לדבר לגבי פרט מסוים, אין ההיקש מוגבל לאותו פרט, אלא גם לשאר פרטי הדינים השייכים להידמות, נלמדים דין אחד מחברו, כי אין היקש למחצה. ומה נדרים האב מאיפר נדרי ביתו בכוח האב לבטל נדרים שנדרה ביתו, שכשאפרם אינה צריכה לקיימם, כמו שנאמר בספר במדבר פרק למד פסוק ו', וימני אביה אותה ביום שומו, כל נדריה ועשריה אשר אסרה על נפשה לא יקום. וכן הבעל מפר נדרי אשתו עם נדרה נדרים שיש בהם עינוי נפש או דברים שבינו לבינה. נדרי אישה נוגעים לבעלה, כמו שנאמר בספר במדבר, פרק למד פסוק י' ג', ואם אפר יפר אותם אישה ביום שומעו, כל מוצא שפתיה לנדריה או לאיסר נפשה לא יקום. כמבואר בגמרא לקמן בדף ע"ט עמוד ב'. כמו כן, אף בנזירות האב, מאיפר נזירות ביתו שקיבלה על עצמה, ובעל מפר נזירות אשתו שקיבלה על עצמה. עכשיו דנה הגמרא בדברי הברייתא, מבואר בברייתא, שדין ידות בנדרים נלמד בהיקש מנזירות. שואלת הגמרא, מה ישנה גבי אצל נזירות? אתה אומר שפשוט לך שעשה בדין ידות נזירות כנזירות, שכן יש בה כפל לשון דכתי ונזיר להזיר, ואתה דורש דין זה מאיתור המילה, בנדרים נמי הכתיב, הרי בנדרים עצמם יש גם כן כפל לשון, שכתוב לנדור נדר ויש לך בהם איתור מילה, שאפשר לדרוש אימן הידות מבלי שנצטרך להגיע להיקש מנזירות, ונשאלת השאלה והיקש שלמה לי, ולמה נאמר בברייתא שכדי לדעת דין ידות בנדרים, צריך להגיע להיקש וללמוד מנזירות? משיבה הגמרא, היא כתב נדר לנדור, כלומר אם התורה הייתה משנה את הסדר ומקדימה את שם הדבר, דהיינו, שם העצם שהוא נדר לפעולת עשיית הנדר, וכותבת הייתה התורה נדר לידור, כדי כתב, כמו שכתבה התורה, נזיר להזיר, שזהו סדר דברים משונה, שמקדים את התוצאה, נדר או נזיר לפני הסיבה מביאה לתוצאה, לנדור או להזיר, אז כדי כאמר, צדקו דבריך ונכון מה שאמרת בקושייה, שאפשר ללמוד דין ידות נדרים, מן הכפילות של לנדור נדר, ולא היה צריך ללומדם מעקשה, מנזירות, שכן שינוי הסדר כאמור היה מלמדנו לדרוש את האיתור הזה. אבל אשתה עכשיו דכתיב לנדור נדר, שזהו סדר הרגיל, תחילה הפעולה לנדור ואחר כך התוצאה נדר, אין ללמוד מכפילות זו כלום, שלא נכתבה לשום דרשה, שכן דיברה תורה כלשון בני אדם, כמו שדרך בני אדם לכפול דבריהם בסדר דברים שכזה, אף דרך התורה לדבר בלשון הזו. ונמצא שכפילות המילים לנדור נדר אין בהם משום איתור לשון שאפשר לדרוש ממנו, אבל כן אמר בברייתא שכדי לדעת את דין ידות בנדרים, צריך ללמוד זאת מעקש מנזירות. והתוספות ישנים פרשו שדרך בני אדם לומר, כמו הלוך הלכת, נחשוף נחשפת, כאמור בספר בראשית פרק למד א' פסוק למד, וכן כמו שנאמר כי גנוב גונפתי. אבל השיטה מקובצת בשם הריץ דחה את הפירוש הזה, מפני שאין רגילות בני אדם לכפול אלא כאין פתוח תפתח, או ענק תעניק, או נתון תיתן. וכאן בלנדור נדר זה לא דומה לזה כלל, כי תיבת נדר הוא ביאור, דהיינו פועל יוצא מתיבת תידור. ולכן באומרו כאן דיברה תורה כלשון בני אדם, אינו משום הרגילות לכפול, אלא היינו כדרך בני אדם שמפרשים דיבורה מיטב, שמפרשים את שם הדבר נדר, אחר כך את המקור לנדור שהיא הפעולה, שהביאה את התוצאה שהיא הנדר וממילא לא שייך לדמות כאן הלוך הלכת ונחשוף נחשפת וגנוב גונפתי, כי באלה לא שייך לפרש. דנה הגמרא בתירוץ האחרון ושואלת הגמרא, אניחא למאן דאיתלי דיברה תורה כלשון בני אדם? תירוץ זה יהיה מובן רק למי שסובר שאכן דיברה תורה כלשון בני אדם, שלשיטתו שיש כלל כזה, אינו יכול לדרוש ידות בנדרים מן הפסוק לנדור נדר, וצריך להגיע להיקש מנזירות, וכאמור כך היא שיטת הברייתא האמורה לעיל, אלא למען דלייטלי דיברה תורה כלשון בני אדם, מי שלא סובר את הכלל של דיברה תורה כלשון בני אדם, אלא אף בכפילות לשון, שהיא כלשון בני אדם יש לדרוש אימנה את איתור הלשון, אם כן קשה, היי לנדור נדר מה יעביד לי? מה יעשה הוא עם הכפל לשון שבפסוק לנדור נדר? שאומנם לשיטתו אפשר ללמוד מכפל הלשון הזה את דין ידות בנדרים, אבל אין צורך בכך, מאחר שניתן ללמוד ידות בנדרים מהיקש לנזירות, ונמצא שהכפילות הזו לנדור נדר פנויה לדרשה אחרת, ונשאלת השאלה איזה דרשה הוא לומד ממנה. וכאן לא מקשה הגמרא היקש על עמלי, כמו שהקשתה לאיל, שאפשר שאותו תנא הסובר לא דיברה תורה כלשון בני אדם, אכן לא למד דין ידות מן ההיקש, והברייתא כאמור היא רק לשיטת החולק עליו וסובר דיברה תורה כלשון בני אדם. אלא כאן הקושייה, מה הוא יעשה עם איתור הלשון בפסוק לנדור נדר? כך מפרש הר"ן את קושיית הגמרא. ושיבה הגמרא, המאן דאמר הזה דורש את הפסוקים באופן שונה מהברייתא האמורה לעיל. שאת הפסוק לנדור נדר דריש לי, דורש אותו לעשות דדינם של ידות נדרים כנדרים, כנודר בשלימות הלשון וחל הנדר. הוא מקיש ומשווה נזירות לנדרים ללמוד מהם שדין ידות מועיל גם בנזירות. ואת הפסוק נזיר להזיר שנשאר פנוי לו לדרשה, דריש לי דורש אותו שהוא מלמד שהנזירות חל על הנזירות. כגון שאדם אמר, הריני נזיר היום וחזר ואמר הריני נזיר היום, אין אומרים די לו למנות 30 יום בלבד, אלא צריך למנות שתי נזירויות. דהיינו מונה 30 יום ומביא קורבן, ושוב מונה 30 יום נוספים ומביא לאחריהם קורבן. שכן נאמר נזיר להזיר, דהיינו שגם מי שכבר נזיר, יכול להזיר ולקבל על עצמו נזירות נוספת. ובתוספות ישנים בייר שלולי הדרשה הזו לא הייתי אומר שנזירות חלה על נזירות, משום שפשטות הכתוב, הוא מדבר במי שאינו נזיר המקבל על עצמו נזירות. ועוד שמבואר לקמן בדף חי עמוד א' בברייתא, שאם שבועה חמורה שכתוב בה לא ינקה אינה חלה על שבועה, כל שכן נזירות אינה חלה על נזירות, ולזה נצרח הפסוק של נזיר להזיר לומר שנזירות כן חלה על נזירות. והמאירי מפרש שלולי הכתוב הייתי אומר שכשאומר פעמיים הריני נזיר היום התכוון בשתי אמירות לאותו זמן ולא שרצה להוסיף עוד זמן אחר בנוסף לשלושים הראשונים. כמה שמלן בא הפסוק להשמיע לנו שחייב שתי נזירויות. ומציין המאירי שדין זה הוא רק בנזירות ולא בנדר, כגון שאסר על עצמו כיכר יום אחד וחזר על דברה באותו יום אינו אסור אלא יום אחד בלבד. מבררת הגמרא ושואלת אולמן דאמר דיברה תורה כי לשון בני אדם שלשיטתו אין לדרוש ידות מכפל הלשון לנדור נדר, כיוון שכך הוא לשון בני אדם לכפול, ואת הפסוק נזיר להזיר דריש הוא דורש לעשות את דינם של ידות נזירות כנזירות, אם כן שהנזירות חלה לנזירות, מנעלי מנעין הוא דורש את הדין הזה. ומקבילה הגמרא את השאלה ומסבירה, אני חי סביר עלי, כמן דאמר אין נזירות חלה לנזירות, קושיה אינה קושיה, זה נוח ומיושב לנו עם אכן דעתו, כדעת זה האומר שאין נזירות חלה לנזירות, אם כן, אין לו צורך בפסוק של נזיר להזיר כדי לדרוש את הדין הזה. ויכול לדרוש ממנו שידות נזירות כנזירות, אלא היא סביר עליה, אבל אם דעתו של הסובר דיברה תורה כלשון בני אדם, מכימן דאמר, כשיטה הסוברת שנזירות חל על נזירות, ואין הוא חולק על הדין הזה, אם כן מנעלי, מנעין הוא לומד זאת, הרי אינו יכול ללמוד זאת מנזיר להזיר, שכבר הוא דורש מהמילים נזיר להזיר שידות נזירות כנזירות. משיבה הגמרא ואומרת, שהוא סובר שאפשר ללמוד מפסוק זה את שני הדברים. שאם האיתור בפסוק לא בא ללמד, אלא את דין ידות בלבד, אם כן נעים הקראה שיאמר הכתוב לזור, כמו שאמר בנדרים לנדור, ודי בכך לדרוש מהאיתור דין ידות. מהי להזיר? מדוע אמרה התורה לשון להזיר? אלא שם את מינה. אתה לומד מלשון זאת תרתי, שני דברים. א', מן האיתור אתה שומע שידות נזירות כנזירות, ב', ממשמעות הלשון להזיר אתה שומע שנזירות, חלה על נזירות. שהמילה להזיר יש במשמעותה להזיר לאחר זמן. דהיינו נזירות שאינה יכולה לחול עכשיו, תחול אחר כך. ומכך שאמרה התורה להזיר ולא לזור, יש ללמוד גם שנזירות חלה על נזירות. כך אומר השיטה המקובצת. מביאה הגמרא עוד איך ליישב את שיטת הסובר דיברה תורה כלשון בני אדם, כיצד הוא לומד שנזירות חלה על נזירות. במערב האמרי בארץ ישראל אמרו, איתנה דמפיקלי לידות, מן הכתוב לנדור נדר. יש תנה שלומד דין ידות מן הכתוב לנדור נדר, וזהו התנה שאינו סובר דיברה תורה כלשון בני אדם, ועל כן יכול ללמוד את דין ידות מלנדור נדר, והכפילות של נזיר להזיר נשאר לו פנוי לדרוש שנזירות חלה הנזירות. והר"ן מסביר שבני מערב לא למדו כבני בבל, משום שסברו שאי אפשר לדרוש משינוי הלשון לזור להזיר שני דברים, וכיוון שכך אי אפשר לתרץ ולומר שהסובר דיברה תורה כלשון בני אדם ילמד את שני הדינים מאותו פסוק, גם ידות וגם שנזירות חלה על נזירות, מהמילה להזיר. ממשיכה הגמרא ואומרת, והיא תנה ויש תנה אחר שחולק עליו בארץ ישראל, דמפיקלי, שלומד את דין ידות, מין ככל היוצא מפיו יעשה, שמשמע, שאפילו הוציא מפיו את הנדר בלשון יד בלבד, חל הנדר. שבכל לשון שנדר חל הנדר, אפילו נדר בלשון שחסירה, שהיא יד בלבד. והראש כתב שהמילה כל מיותרת ובא ללמדנו שאפילו אמר מקצת מן הנדר כאילו אמר את כולו. וזהו התנא הסובר דיברה תורה כלשון בני אדם שאינו יכול ללמוד דין ידות מלנדור נדר, ולשיטתם לומד זאת מהפסוק של ככל היוצא מפיו יעשה, ומסיבה זו נשאר לו פנוי הפסוק של נזיר להזיר, וממנו הוא דורש את הדין של נזירות חלה על נזירות. ומבואר מדבריהם שהתנא שאינו סובר דיברה תורה כלשון בני אדם ולומד ידות מלנדור נדר מעמיד את הפסוק של ככל היוצא מפיו יעשה, לדרוש ממנו שנדר שהותר מקצתו על ידי חכם הותר כולו, שאין נדר חל לחצאין, אלא רק כשכל מה שהוציא מפיו חל יעשה, וכשלא חל הכל אין צריך לעשות. והתנא הסובר דיברה תורה בלשון בני אדם וצריך את הפסוק ככל היוצא לידות, אינו חולק על דין נדר שהותר מקצתו, אלא סובר שאפשר ללמוד מהפסוק כל היוצא את שני הדברים. כי אין לימוד זה מאיתור לשון, שאז איתור אחד מוגבל ללימוד דין אחד, אלא הוא לימוד ממשמעות לשון הפסוק, וכל מה שאפשר להבין ממשמעות הלשון נכלל בו, וכאן ששני הדברים נכללים במשמעות הלשון נלמדים שניהם. שמן כל היוצא מפיו יעשה משמע, אפילו הוציא מפיו רק לשון יד יעשה, היינו מוטל עליו החוב לקיימו, וכן דווקא אם הוא ככל היוצא מפיו שהנדר כולו בתוקפו, אז יעשה את החוב שהטיל על עצמו. אבל אם בטל מקצתו, ששוב, לא כל מה שרוצים מפיו בתוקפו, אז בטל כולו. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא ענקית. את תלמוד תורתנו בדף הפותח את מסכת נדרים, דף ב'. עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האומר כיכר זה עליי כקורבן, האם זה עיקר הנדר או כינוי או יד? שאלה שנייה, נודר בכינוי, האם אסור מדאורייתא או רק מדרבנן? שאלה שלישית, הנשבע בלי אזכרת שם השם, האם הווי שבועה גמורה לאיסור ולמלכות? לשיטותיהם של הר"ן והרבינו תם. שאלה רביעית, מדוע כתב התנא דיני כינויי חרמים שבועות ונזירות? שאלה חמישית, לדעת הרמב"ן, נדר שאמרו בלשון שבוע, מדוע הוא נדר? והשאלה האחרונה, על הדף הפותח את מסכת נדרים, אם אומרים חסור ומחסרה, שחסרה המשנה מספר מילים כדי להבין אותה, מה הסברה שלא לומר שידות נדרים, היה צריך שיהיה כתוב לפני כינויי נדרים? אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי היום הזה בסייעת הדשמיא הענקית בדף ב' במסכת נדרים, הדף הפותח את המסכת. ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותה. שתי משניות בכל יום ואוחזים אנו במסכת עורלה פרק ג' משניות ו' וז'. בשתי המשניות הראשונות בפרק הובאו מקרים שנחלקו בהם רבי מאיר וחכמים אם יש ביטול לדברים שדרכם להימנות. מביאה המשנה מקרה נוסף כזה הנוגע לאיסור כלי הכרם. אומרת המשנה, מי שהיו לו חבילי טלטן, מין קטנית של כלי הכרם, ידלקו כדין כלי הכרם שהם טעונים שריפה. נתערבו חבילות אלו באחרים בחבילות אחרות של היתר, כולם ידלקו, דברי רבי מאיר, שכן חבילות של טלטן הם דבר שבדרכו להימנות, שלפי רבי מאיר אין לו ביטול, וחכמים אומרים יעלו באחד ומתיים כפי שיטתם במשנה הבאה, שרק דברים חשובים ביותר אינם בתהילים. מסכת עורלה פרק ג' משנה זין. במשנה הקודמת נתבהר שנחלקו רבי מאיר וחכמים לגבי חבילי טלטן אם יש להם ביטול ב-200, וכדרך שנחלקו במשניות הקודמות בפרקנו. מבארת עכשיו המשנה את יסוד המחלוקת, שהיה רבי מאיר אומר, אומרת המשנה, עת שדרכו להימנות דבר, שהדרך למוכרו במניין ולא במידה או במשקל, מקדש, אוסר את תערובתו בכל שהוא, ואין לו ביטול מפני חשיבותו. והחכמים אומרים, אינו מקדש בכל שהוא, אלא שישה דברים בלבד, שהם דברים חשובים ביותר, ורבי עקיבא אומר, שבעה דברים הם שמקדשים בכל שהוא, ואלו הם ששת הדברים שמקדשים בכל שהוא לפי חכמים. אגוזי פרח, רימוני בדן וחביות סתומות וחולפות טרדין וקולסי קלחי כרוב ודלעת יוונית. רבי עקיבא אומר, אף כיכרות של בעל הבית הם דבר חשוב שאינו בטל. ומסיים את המשנה, ראוי מבין המינים הללו לאורלה, דהיינו אגוזים, רימונים וחביות יין שהם מפירות האילן, שנוהג בהם דין אורלה, אוסרים את הערובתה משום אורלה. והראוי לכלי הכרם, דהיינו טרדים, כרוב ודלעת, שהם מיני ירקות האסורים בזריעה בכרם, אוסרים את הערובתם משום כלי הכרם. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומי היום הזה, יום חמישי ב' במרחשוון תשפ"ג. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את הדף הפותח את מסכת נדרים, המסכת השלישית אשר בסדר נשים, דף ב'. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום שישי ג' במרחשוון, ערב שבת קודש, פרשת נוח, ונלמד כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, את דפים ג' וד' במסכת נדרים. השתבח שמו הגדול עד. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חילכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, חורף מלא בריאות גופה ונאור מעליה וכל מלדי מיטב.